שלום לכם, אנחנו כאן עם הוויה ושמה קבלה, שמחים שהצטרפתם אלינו, שלום לצופים בבית, שלום לאנשים שבאו אלינו לכאן, לפתח תקווה, לבית קבלה לעם. אנחנו נלמד היום, נמשיך ונלמד מאמר שהתחלנו בשיעורים הקודמים, מאמר לסיום הזוהר, מאמר של בעל הסולם. ואולי לפני שנתחיל, ראיתי שהצטרפו אלינו היום הרבה אנשים חדשים, אז אולי כמה מילים בגדול על מה היה לנו קודם, ואז ניכנס לחומר החדש.
קודם כל, אנחנו לומדים חומת הקבלה, זה ברור. והמאמר שאנחנו לומדים זה מאמר לסיום הזוהר, שבעל הסולם אמר אותו בעל פה, אחר כך נעשה מזה מאמר, לכבוד הדפסת הספר הזוהר, שערך סעודה במירון, שהדפיסו כל הזוהר. ואז הוא דיבר, וכל השיחה שלו היא בעצם המאמר הזה. מה הוא רוצה להגיד בזה? הוא רוצה להגיד בשביל מה ספר הזוהר ומה הוא הוסיף לה. ספר הזוהר זה באמת ספר העיקרי, וכולם שמעו עליו, מאוד ידוע בעולם, אמנם שאף אחד לא יודע מעטים שבכלל פתחו את הספר, אבל שמעו עליו הרבה. אז ספר באמת מאוד קסום, מאוד מיוחד, מפני שבספר הזוהר הזה אנחנו יכולים דרכו להיכנס לעולם הרוחני. זה איזשהו מין ספר שאדם קורא, הוא לא יודע מה הוא קורא, הוא לא מבין בכלל מה בדיוק קורה איתו בזמן שהוא קורא, אבל אם קורא אותו נכון, הוא פתאום מתחיל כאילו להיכנס כמו מהפנט, ככה הוא נכנס לתוך איזה הרגשה מוזרה חדשה, שהספר נעשה איזה מין פתח, איזה שער, איזה משהו שלוקח אותו לאיזה חוויה פנימית, שהוא מתחיל לראות העולם שלנו יותר עווה, יותר סמיך, יותר מלא כוחות, כל מיני קשרים בין הדברים. ההרגשה מתחילה להיות איזה כוללת, הוא מתחיל לראות את המציאות שקשורה אליו בצורה צמודה. בצור ספר מכניס אותו למימד נוסף, למה שאנחנו עכשיו מרגישים. ואז הוא מתחיל לראות מהצד גם כן את עצמו, את האחרים, הוא גם כן מתחיל להבין מה קודם, למה הוא חשב ולמה הוא דיבר ולמה הוא רצה זה ומה קרה לו, וקצור הוא רואה את התהליך שלו כאילו שמלמעלה, מהצד. הספר ש בעצם מוסיף למציאות שלנו עוד מציאות ההיא הנסתרת, שאותה אנחנו אם מגלים אז אנחנו מבינים מה קורה בעוד רגע, מאיפה באים הכוחות, הרצונות, המחשבות שלנו וכו'. הספר מאוד מיוחד, אבל קשה לנו להיכנס בו, מתוך זה שאנחנו צריכים בכל זאת הכנה. הספר נכתב לא לדורו של רבי שמעון, לפני 2000 שנה הוא נכתב, במאה השני, אלא הוא נכתב ונגנז, והיה צריך להתגלות בערך אחרי תקופת הארי, כי הארי מסמל לנו סוף הגלות. זה מאה ה-16, שממנו והלאה מתחילה להיות תקופת המשיח. התקופה זה תקופה, עד שהיא מגיעה ליישום זה ממש בזמננו, כמו שכתוב בחומת הקבלה מסוף מאה ה-20, אבל מתחילה מאז, והספר היה צריך להתגלות גם כן מאותה התקופה והלאה, אבל התגלה לפני הזמן, ובעל הסולם כותב על זה, ומקובלים גם כן אומרים כך אחרים, שזה גרם להרבה בלבולים, שהתחילו להוציא מהספר הזה כל מיני דברים שלא הבינו מה כתוב, וסביב זה נעשה ממש הפילוסופיה ומיסטיקה ומה לא, וכל מיני שיטות למיניהם, וספר בעצמו אף אחד לא הבין, אבל הוא בכל זאת התגלה. וספר הוא כולל בתוכו כל המדרגות, כל הסולם המדרגות בפתיחת המציאות, ממצב שאנחנו נמצאים בחוסר תפיסת המציאות ממש, בניתוק ממנו, ואז שמתגלה, מתגלה, מתגלה, מתגלה מציאות יותר, יותר, יותר רחבה, אמיתית, ואנחנו עד שמגלים אותה כולה, זה 125 מדרגות, מצבים שאנחנו צריכים לעבור כדי לגלות את הכל המציאות איפה שאנחנו נמצאים באמת, ולא עכשיו בינתיים שמרגישים את עצמנו חיים רק בתוך הגוף הזה, הבהמה הזאת הקטנה עם החמישה חושים שלה. אז כדי להתאים את הספר הזוהר לדורנו, בעל הסולם הוסיף לזה עוד פירוש משלו, וזה תוספת שהוא כותב בין מילים של הזוהר, מכניס את המילים שלו, ואז כל ההגדרות, כל התמונות, כל המצבים שזוהר מתאר ואנחנו לא כל כך מבינים אותם, הוא נותן לזה ההגדרות מהקבלה, שזה או ספירות או עולמות או פרצופים או מצבים שביניהם, או דירוג של המדרגות איפה שנמצא האדם, או יחס בין כל מה שכתוב נגיד בתורה, משה, אהרון, בית המקדש, מזבח, ארץ ישראל, פרו או משהו, אז הוא נותן לזה בדיוק המדרגות ברוחניות, ואנחנו גם כן איך שאנחנו נמצאים בזה עם כל ההרגשה שלנו, עם כל הגילויים שלנו. זאת אומרת, מה שפירוש סולם עוזר לנו, עוזר להתמצק איכשהו בזוהר ולהתחיל כאן ופה ושם ולתפוס אותו ואיתו יחד להתקדם. ככה לפחות אני מרגיש על עצמי מה שזוהר עושה לי, ובהחלט זה כך. לספר הזוהר יש הקדמת ספר הזוהר, זה כרך הראשון מתוך הכרכים, ובהקדמת ספר הזוהר, זה לא הקדמה לספר הזוהר שכתב בעל הסולם, או יש עוד הקדמות למיניהם, אלא זה הקדמת ספר הזוהר שרבי שמעון בעצמו כתב, כי הקדמה, 300-400 דפים כזאת, והיא בעצם כוללת בתוכה גם כן כל הספר הזוהר ככתר, ככותרת, ממש כוללת בתוכה כל העוצמת הספר הזוהר גם כן. אותה אנחנו לומדים לחוט, ואנחנו גם למדנו אותה, ויש בזה גם כן שיעורים באינטרנט, אתם יכולים גם לראות אותם. כל הספר הזוהר אנחנו עוד לא למדנו ממש בכולה, אלא אנחנו נקווה שאחרי החגים אנחנו נתחיל ללמוד את זה. אנחנו עוד לא קבענו איך, או שזה יהיו לימודים בערב לקהל הרחב, או שזה יהיה חלק מהשיעור הבוקר, אבל אנחנו נתחיל ללמוד אותה בצורה סיסטמטית. אז זה מה שאפשר להגיד. מה עוד?
אולי נתחיל קצת עם הטקסט ואז נראה בסדר. איך נפתח כן. את זה לכיוונים נוספים.
זאת אומרת, כדאי לדעת מה שהוא אומר על ספר הזוהר, כי בכל זאת זה המקור של כל כניסת האדם לעולם הרוחני, זאת אומרת לאותו החלק השני של המציאות שנסתר בינתיים מאיתנו, ואם אנחנו נפתח אותו, אנחנו בהרגשת המציאות הנוספת נרגיש את עצמנו בקיום נצחי שלם, ולא תלויים בגוף שלנו הזה שחי זמן קצר ובייסורים. אז כדאי. בבקשה.
אם כדאי, אז בואו נפתח את הספר. אנחנו פותחים את קבלה למתחיל בעמוד 32, למי שיש קבלה למתחיל. למי שיש כתבי בעל הסולם, זה מופיע בעמוד 474. שוב, בספר קבלה למתחיל זה בעמוד 32, בכתבי בעל הסולם, עמוד 474. הפסקה מתחילה במילים, וכבר אמרנו. וכבר אמרנו שהדבקות השלמה וההשגה השלמה מתהלקת לקוף חף-היי מדרגות כוללות, 125 מדרגות כוללות. ולפי זה, מטרם ימות המשיח, אי אפשר לזכות בכל קוף חף-היי המדרגות. ויש שני הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חפי המדרגות ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי, שאלף נכנסים להדר ואחד יוצא להוראה. דהיינו לדבקות ולהשגה.
אנחנו לומדים שבעצם התחילת הבריאה היא שאנחנו נמצאים באינסוף, משם אנחנו יורדים לעולם שלנו. זה בעצם אנחנו לומדים בחומת הקבלה. ישנם כאן חמישה עולמות: אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. חמישה עולמות. העולמות ממילה עלמה, נסתר, הסתרה, ואז על ידי ההסתרות האלו הדרגתיות אנחנו באים להסתרה הסופית, שאנחנו מרגישים אז במקום כל המציאות הזאת מרגישים את עצמנו בהסתרה המוחלטת. זה נקרא בעולם שלנו המצב הזה הגרוע ביותר, הנעתק לגמרי מכל הרוחניות. וצריכים אנחנו לעבור אותם, באותם המדרגות העלייה, ממש באותם השלבים, באותם הרשימות, זאת אומרת מה שנשאר לנו מאותם המדרגות בדיוק. אבל העלייה הזאת צריכה להיות בהקדם לרצון שלנו, בהקדם למעמד שלנו. כמו שילד, כדי להיות גדול הוא צריך בעצמו להתאמץ, הוא משתמש בכל מה שאנחנו מכינים בשבילו, אבל הוא צריך בקיצור לעשות משהו עם עצמו כדי להגיע להיות גדול. ואז יש לנו כאן שוב עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואדם קדמון, חמישה עולמות, חמישה פרצופים שבכל אחד, וחמישה מדרגות שבכל פרצוף, ואז זה נקרא 125 מדרגות שבסך הכל אנחנו כך עולים בהם. אז הוא אומר כך, שרק בדור של רבי שמעון, זה היה דור מיוחד, שהוא וחבורה שלו היינו יכולים להגיע ל-125 מדרגות ולהגיע לגמר התיקון. המצב הזה נקרא גמר התיקון, שאנחנו מתקנים את עצמנו מהעולם הזה עד המצב הסופי, שכאן כתבתי שורש, שאנחנו מגיעים לשורש נשמתנו. ומה שהם השיגו לזמן מה, לתקופה הזאת הקצרה שהייתה החבורה שלא קיימת, ואז לכן הם היו יכולים לכתוב ספר הזוהר, אנחנו יכולים להשיג בדור שלנו, וכבר כולם, כמו שלמדנו בחומת הקבלה, איפה זה? בהקדמה,
בעמוד 21 בקבלה למתחיל.
כן, אתם זוכרים שאנחנו למדנו שחוכמת הקבלה, הוא כותב על מה סובב את החוכמה. אז הוא כותב שחוכמה הזאת זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, זאת אומרת שאנחנו מהעולם הזה מתחילים לגלות את הכוח העליון שקיים כאן בכל העולמות. והעיקר שרציתי להגיד ש בגילוי הזה של כל המציאות שהוא נקרא הבורא, הטבע העליון, זה לא חשוב איך לקרוא לזה, הבורא בגימטריה, האלוקים בגימטריה הטבע, אז הוא כותב שבגילוי הזה יש כלל ופרט. פרט זה שכל אדם במשך ההיסטוריה על ידי המאמצים שלו היה יכול להגיע לגילוי ולפתוח לעצמו את המציאות הזאת האמיתית איפה שאנחנו קיימים. מימד הזה הכללי, וזה פרט, וכלל שאנחנו עכשיו נמצאים איתכם יחד במצב שהעולם מתקדם למצב הזה, שאנחנו כן יכולים כולם, כל אחד וכולם יחד, להגיע לאותה המציאות, לאותו גילוי.
הוא הזכיר פה את העניין של דור של משיח, אז אולי תוכל להסביר.
דור של משיח, הכוונה היא שכל הנשמות שירדו מלמטה, כאן זה נשמה אחת, הייתה לנו נשמה אחת שהיא נקראת אדם הראשון,
תף את עם תף,
איך נשמה אחת אדם הראשון, כן? אני לפעמים לא רואה. ואז הנשמה הזאת משתלשלת ויורדת ומתחלקת לכמה נשמות זה בהתאם לאגו בעולם שלנו, לכמה שצריכים, נגיד 7 מיליארד, לא חשוב כמה, כן? יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, אבל סך הכל, כל העוצמת הנשמה הזאת היא מתחלקת כאן בעולם הזה, ואנחנו צריכים בחזרה להתחבר, בהתחברות הנשמות, כל הנשמות ביחד, כי יש אחד בלב אחד, על ידי השיטה שנקראת ואהבת רעך כמוך, אז אנחנו מחברים את כל הנשמות יחד, ואז מגיעים בחזרה לאותה נשמה אחת, ומשיגים כבר אותו המציאות בעצמנו. זאת אומרת, יש לנו כאן, נגיד, הרבה נשמות ככה, ואנחנו מקצרים, מחברים אותם עד שמגיעים לנשמה אחת. אז זה שאנחנו מוכנים כבר משך היסטוריה שלנו, הגענו למצב שבאמת אנחנו נכנסים כבר לתהליך הזה, כן, זה 121, כן? זה נקרא דור המשיח. דור המשיח זה נקרא דור הכוח המושך, ואנחנו רואים שאנחנו מגלים שאנחנו נמצאים בעולם הגלובלי כבר, וקשר בינינו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אנחנו שונאים זה את זה, אבל תלויים זה בזה, וישנם הבעיות האלה שמתגלים סביב העולם, בעיות בכל מה שאנחנו הגענו אליהם על ידי התפתחות האגואיסטית. ולכן בעל הסולם מסביר לנו כאן ובעוד כמה מקומות, והרב קוק, הרבה מקובלים האחרונים הסבירו לנו את זה, שאנחנו נמצאים בדור המשיח. זאת אומרת, כוח שפועל עלינו בכללות, על כולם, ומושך אותנו כבר להשורש. ולכן, במשך כל התהליך הזה ההיסטורי, אסור היה לגלות חוכמת הקבלה, ולכן ספר הזוהר היה נסתר והתגלה ממש בטעות במאה ה-11. לא לפי הרצון וכוונת המקובלים. ואנחנו צריכים כבר, אנחנו נמצאים בדור שדווקא אנחנו חייבים לגלות את חוכמת הקבלה. על זה הכל כותב בהרבה מקומות. בבקשה.
כמו שאמרו, אני ממשיך בטקסט איפה שהפסקתי, כמו שאמרו, מלא הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אהיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם.
זאת אומרת, מטרת ההתפתחות שלנו העכשווית, הרוחנית, מה שנקרא, זה שאנחנו נפתח את כל החושים שלנו, רצונות שלנו, שכל שלנו. אתם יודעים שאנחנו סך הכל ב-2% מהשכל שלנו פועלים. ובחושים הנוספים שאנחנו נפתח, חוץ מהחושים האלה שנמצאים בגוף שלנו, ואז אנחנו נרגיש כל המציאות, וזה נקרא לדעת את השם, לדעת את הכוח הפועל הכללי, כל המערכת הכללית הזאת, שאנחנו נפתח אותה, ונגלה איפה באמת אנחנו קיימים. זו מערכת נצחית, שלמה, אינטגרלית, שכל החלקים שלה קשורים זה לזה, ואנחנו מרגישים את עצמנו כבר לא שייכים בדיוק לגוף, אלא לזרימה אחרת של הקיום. בבקשה.
חוץ מרשבי ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל 125 המדרגות בשלמות, אף על פי שהיו לפני ימות המשיח. שעליו ועל תלמידיו זל נאמר, החם עדיף מנביא. ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשבי עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול, רושם הזה כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל 125 המדרגות.
סודות זה לא סודות. סודות זה מה שאני לא יודע איזה סוד. ככה זה הוא מסביר. כל דבר לאדם שמישהו יודע אחד ושני לא יודע, אז בשבילו זה סוד. הסודות נקרא שמפני שאני לא מרגיש בחושים שלי הגשמיים, הנוכחים, את הכל המציאות הזאת שנמצאת למעלה מהעולם הזה, אז בשבילי זה סוד. ולכן החוכמה שפותחת לי את העולם הנסתר בינתיים ממני, היא נקראת חוכמת הסוד, חוכמת הקבלה. כאילו סודות התורה. אבל סודות זה כמלכתחילה, אנחנו נמצאים בעולם שלנו שלא מרגישים, לא נמצאים בקשר עם המציאות ההיא. כן.
ולפיכך אמרו בזוהר, שספר הזוהר לא יתגלה, אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו, שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המהבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של 125 מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר, ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח.
אנחנו רואים גם כן את זה לפי המקובלים, מי שפעם התעניין בהיסטוריה של קבלה, יש בזה חומר ענק שעדיין מחכה למחקר. ובאמת המקובלים האלה שהיו לפני הארי, שלא התעסקו בספר הזוהר, אז הם גם כן בהתאם לזה לא הבינו כל כך את כל המערכת הזאת. לכן הארי, שהוא נמצא אצלנו, נקרא אצלנו כמשיח בן יוסף, תחילת התקופה הזאת של התיקון, אז ממנו והלאה אנחנו רק יכולים באמת להתחיל לעסוק בספר הזוהר בהבנה, בעמקות, בכלי הנכון, אם אנחנו לוקחים כתבי הארי ולפי זה לומדים ואחר כך מגיעים לספר הזוהר. לכן מהארי והלאה כבר יש הרבה עבודה על ספר הזוהר, ומקובלים כמו בעל שם טוב, הגר"א ועוד, הם כתבו כבר הרבה דברים בעל על חלקי הזוהר, נגיד על ספר דתניות הגר"א כתב פירוש גדול מאוד יפה וכן הלאה.
ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח, כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו לא ביארו אפילו 10% מהמקומות הקשים בזוהר, וגם במקצת שביארו סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר, ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם.
זאת אומרת, זה לא שמקובלים היו קטנים, אלה פשוט הם פעלו עדיין בדור שלא יכול לעזור להם, וגם כן הם לא היה לפניהם ספר בצורה שהיו יכולים לפתוח אותה. ולא שאנחנו גדולים ואנחנו יכולים לפתוח והם לא מסוגלים, אלה כאן עניין של הזמן פועל, שכוחות המיוחדים שיורדים מהמציאות העליונה אלינו ומושכים אותנו בחזרה, זה נקרא תקופת המשיח. מהו המשיח הזה? הכוח שפועל, הוא פועל עלינו מלמעלה, ואז מעורר אותנו, קודם כל עושה את החיים שלנו הרבה יותר מסובכים, ולכן אנחנו נכנסים לייאוש, אנחנו רואים שהצורה האגואיסטית שלנו היא מוגבלת, ואנחנו כבר לא יכולים להצליח בצורה רגילה ככה להתקיים. מתעוררים השאלות על החיים שלנו, ויחד עם זה אנחנו מתחילים להרגיש שיש בנו איזשהו רצון שהוא מושך אותנו לאנשהו, למשהו. זה הכל שאנחנו מרגישים איזושהי משיכה איזשהו מימד אחר, למשהו יותר מקודם. אתם יכולים לשוות מה שהדור שלנו חושב לפי הסרטים, לפי הספרים, לפי מה שאנחנו חושבים על כל מיני המימדים אחרים ועל הכל, לעומת מה שלפני 100-200 שנה על מה חשבו בני אדם. זה הכל נקרא תקופת המשיח, זאת אומרת כוח שמושך אותנו כבר לכניסה למימד העליון. ולכן אנחנו כן מסוגלים לפתוח ספר הזוהר ולהתחיל לעבוד איתו, זאת אומרת על ידו להיכנס לאותה המציאות הנסתרת, שבלעדיה כבר אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו אפילו לא יכולים להינצל בחיים שלנו, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו חייבים לדעת מה יקרה מחר ואיזה כוחות פועלים עליי ואיך אני מסתדר עם האקולוגיה ועם הבנקים ועם החיים שלי ועם הכל, אני לא יודע איך ואיך במה לעסוק. נכון, איך לחנך את הילדים שלא יברחו ולא יקלקלו את עצמם והכל, לשמור על חיי משפחה שלי. אנחנו לא מבינים, לא יודעים מה קורה בעולם, וזה מאוד מאוד ולכן דוחף אותנו לחיפוש. בבקשה.
ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר ומלאה הארץ דעה את השם. לפני שנמשיך במאמר, שפה הוא מתחיל לעניין אחר, אולי יש לאנשים שאלות על מה שהסביר הרב עד כה.
לעולם הרוחני, במדרגה כזו או אחרת, מה קורה איתו ביום יום מחוץ לעולם הזה?
מה קורה איתו ביום יום מחוץ לעולם הזה? מה זה מחוץ ליום?
מחוץ לעולם הרוחני, ביום יום לעבודה.
אז זה עולם הזה, עולם הרוחני, לא הבנתי. ביום יום?
כן.
אוכל, שותה, יושן, עובד.
לא, אבל אתה נמצא בחוץ
מול
כוחות שפועלים עליך בצורה שלילית ובצורה חיובית, ואתה נמצא בעולם של רוח, שהוא בעצם משהו אחר לגמרי.
גם בעולם שלנו נמצאים המון אנשים בכל מיני רמות ותפיסות המציאות שונות כלפי העולם הזה, והם חיים וקיימים, ויש לכל אחד תפיסה משלו, הרגשה משלו, הבנה משלו, כל אחד מתקשר לעולם בצורה אחרת. אז יש אנשים חכמים שמבינים מה קורה, יש חכמים שלא כל כך, ויש טיפשים, וכולם קיימים. אז מה? אז אני יודע, נגיד, שאני מסתכל על בני אדם, הכוחות, אני רואה מה שמפעילים אותם, מה שמרחיקים או מקרבים אותם ביניהם, איך שזה נפעל באדם. אני יותר מרגיש למה הוא חושב כך, למה הוא רוצה כך, מה מניע שלו בחיים. אז פסיכולוגים גם כן יודעים על זה קצת יותר מהאדם הרגיל. אני יודע עוד קצת יותר ומרגיש ומבין יותר מפסיכולוגים. זה לא כל כך משנה את החיים שלי במימד הזה. אני רק יותר מרגיש את היצרות, וזה עוזר לי לעשות פחות שגיאות וטעויות, ודאי. והעיקר שאני מתחיל להתקשר עם כל המערכת, ואני חי בה, זאת אומרת, אני יותר ויותר מזדהה עם הכוח העליון, עם אותו כוח הכללי, הטבע, שכולו כולו פועל, כולל בעולם הזה. ואני מרגיש את עצמי המתקדם בלרחוש את כל המציאות. עכשיו, יחס לאחרים ודאי שמשתנה. אדם מרגיש שכל האחרים האלו זה המערכת שלו, שהם כולם נמצאים בו, ממש בו, בתוך התפיסה, בתוך ההשגה, בתוך ההבנה, בתוך המערכת שלו. זה לא בגוף שלנו. הבהימיות הזאת פתאום מרגישים פחות, אלה מרגישים יותר קשר לבבי, בוא נגיד, נפשי. ואז אדם מרגיש שכל הדברים, מה שקורים לו וקורה עם כל אחד ואחד, הם נעשים יותר ויותר משפיעים עליו, שייכים לו. הוא מתחיל יותר לדאוג לעולם, אבל מצד אחד. מצד שני, הוא גם כן רואה את התהליך שקורה, ויכול להיות נראה לך מבחוץ שהוא נעשה יותר אולי אדיש. למקומות שאתה תתחיל לרוץ או לא רץ, כי הוא מבין את התהליך שצריך לעבור. זאת אומרת, בחיים שלנו רגילים, ואני הכרתי הרבה מקובלים כבר נמצאים בעולם האמת, אתה לא תרגיש מהם עליהם שום דבר מיוחד. חיים רגיל, וכי אתה רואה את זה בעיניים שלך, שאתה תופס את החיצוניות שלהם. אם אתה תתחיל לעלות לדרגה הרוחנית ולהתקשר אליהם, להתחיל לדבר איתם, להתחיל להיות מרגיש באיזשהו רמה, כאן נגיד בסרטוט, נגיד בעולם היצירה, שאתה נגיד מגיע להוד די יצירה, סתם איזו מדרגה, מספר 17, אז אתה מגיע ואתה מתחיל שם להתקשר אליהם. הם נמצאים בכל המדרגות, יכולים להתקשר אליך כמו הם גדולים, אז הם יכולים לרדת לאיזושהי מדרגה ולהתקשר אליך שאתה נמצא במדרגה הזאת. אתה עלית למדרגה הזאת, והם ככה כמו גדולים יורדים אליך, וכמו עם הילד הקטן מדברים. אז אתה נמצא איתם בקשר, אתה מדבר, אתה מבין, אתה מרגיש את כל הנשמות שפעלו, שהם היו בדרגה כזאת. בשבילך זמן הופך להיות תנועה בכל האלו המדרגות. אתה מתחיל לזהות פעולות שנקראות אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. אתה מתחיל, אתה נכנס למציאות שבה הממדים הם לא לפי הכרונולוגיה שלנו, שהכדור הארץ מסתובב סביבו עם הירח ועם השמש. אלה זמנים הם אחרים. זמנים זה התקדמות פעולת האורות על הכלים. אין זמן, אתה יוצא למעלה מהזמן. סיבה ומסובב, אתה מתחיל להרגיש מה פועל עליך ואיך אתה יכול לפעול, ואז הקשר בינך ובין אותה מערכת, אותו הכוח העליון, אתה נכנס איתו לקשר, לדו-שיח, כאילו. זה פתיחת העולם. אבל שוב, כלפי האנשים האחרים, קרובים, ילדים, חברים, אדם לא מורגש שיש בו משהו. רבה שהעבודה האחרונה שלו היה עובד פקיד במס הכנסה. מקובל, גדול, והכל. יש לנו, היה רבי יוחנן הסנדלר, כן? היה חיית, היו אנשים גם גדולים עשירים וגם כן עניים, ועבדו בכל מיני עבודות, וחיים רגילים היו מקיימים. זה הכל תוספת בתוך האדם, מבחוץ לא רואים. כן, גברתי, מאשדוד, כמדומני. בבקשה.
תודה, כבוד הרב. אתה מדבר כרגע על המשיח, ואני התוודעתי במקרה גם לחב"ד. וחב"ד, הם אומרים שהם חוכמה בינה ודעת, והם מאמינים במשיח מלובביץ'.
אולי תשאלי שאלה.
איך?
שאלה, בבקשה.
לגשת למי?
שאלה.
שאלה.
השאלה, מה דעתך בקשר לנושא שהם, דעתם זה ש... הוא המשיח, והוא יש לו את כל התשובות.
לא, 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 אנחנו מדברים על ספר הזוהר. אנחנו לא מדברים על אף אחד. אני מצטער, מקצוע שלי חוכמת הקבלה, זה לא, ולא ההשוואה בין כל מיני הדעות, דתות, אמונות ושיטות. לא, אני מצטער. לא, גברת. בבקשה. אנחנו מדברים רק על חוכמת הקבלה, ומה שעושים בני אדם בעולם הזה, על זה לא מדברים. זה לא חשוב לנו. את לא שואלת למה, איך את מגיעה לעולם הרוחני, אכפת לך מה, 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 מה חושבים אחרים. זה לא לענייננו. לא. זה לא חשוב לי, גם כן. אני רוצה לדעת איך אני נכנס לרוחניות, איך אני עולה במדרגות. שאלות כאלה, בבקשה. כן.
אני רציתי לשאול על הכרת הרע. כשאנחנו מתפתחים, נכנסים לתהליך של התפתחות רוחנית, אז אנחנו נכנסים לתהליך של הכרת הרע. והשאלה שלי... כשמזהים אותו, אז מה עושים עם זה? זאת אומרת,
מה עושים עם הרע?
עם הרע.
את מקדישה רע?
לא, אבל יש מרגע הלימוד אז ההבחנות גדלות, והרע מתגלה בעוצמה כזאת שלא ידעתי שהוא קיים לפני כן.
לא ידעת שאת כל כך רע. זה טוב מאוד. זה נכון.
זה אומר שנותנים יגיעה.
זה תוצאה מיגיעה גדולה. האדם לא יכול לפרוץ לעולם הרוחני לפני שהוא מרגיש שהוא כולו רע. כי רק מתוך זה שאני מרגיש שאני רע, וזה באמת, אני גם הייתי קודם רע, גם היית קודם רע. רע. רק לא הרגשת את זה. כי לא היה מאיר האור. לא היה מאיר האור. האור מקיף הזה שמאיר, כן? מאיר לאדם, אז הוא מאיר מתוך לימוד, מתוך השתוקקות להתקדמות, ואז אדם מרגיש את עצמו יותר נכון, מי אני, מה אני. ואנחנו, כן, כולנו רואים, כתוב, בראתי יצר רע. הבורא הוא מודה שאני לא עשיתי לכם שום דבר טוב. אני בראתי יצר רע. זהו, מתנה. זהו. אבל בראתי תורת תבלין. את האור המקיף הזה הוא נקרא תורה, כי מאור שבא מחזירו למוטף. אם אני מרגיש את עצמי רע, ועד כדי כך רע שאני חייב להתתקן, אז אני צועק, ואז פועל עליי האור המקיף הזה, מתקן אותי, ומושך אותי קדימה, הוא האור המשיח. זהו, ברק את האור התורה תבין. לכן, מתי לומדים תורה שמרגישים רע, שאנחנו רעים? מי שלא מרגיש רע הוא לא לומד תורה. זהו. האור הזה העליון הוא פועל רק לפי ההרגשה שאני רע ואני חייב להשתנות. אז יש לך כבר התחלה טובה.
טוב.
יופי. ברכות. אבל יהיה עוד יותר רע. התקופה הזאת אנחנו חייבים לעבור. אתמול הייתה כאן בחורה בת 20-22, היה כאן ערב צעירים. יש לנו קבוצה צעירה מ-18 עד 28 גילאים. אני קיבלתי מהם התפעלות כזאת, התרגשתי מאוד. אז קמה בחורה בת 22, בערך 25, לא, אני לא חושב ככה, והיא שואלת, איך היא שאלה? אתה לא היא שאלה מתוך מועקה גדולה, האם כולם מרגישים כל כך קשה בדרך הזאת שצריכים להתקדם? ובהחלט אני מיד נכנסתי למצב שלה, הרגשתי אותה מבפנים, כן, באמת כך. ורק אמרתי לה שכן, חייבים יותר לתת כוח ויותר להתקשר לאחרים ויותר להשתתף בלימוד. ובקצור, יש לך איזשהו שק שאת חייבת לפתוח אותו. זה כל הרע שנמצא. אם אנחנו פותקים אותו עד הסוף, אז אנחנו באמת, איך להגיד, תונית, איך להגיד?
זקוקים.
אנחנו זקוקים, פתאום אין לי מילה, אנחנו זקוקים לאותו האור שיתקן אותנו. לא. אם אנחנו פותחים אותו, אבל לא כל כך, ואנחנו מפחדים מהר, יותר טוב אני לא אפתח. אז אנחנו יכולים כך לאכול את עצמנו שנים רבות. לכן צריכים להיכנס לקבוצה נכונה, ללימוד, למשהו ככה שידרבן אותנו, שילחץ עלינו, שנפתח את הכל. את יודעת, כמו שפותחים את הפצע, וזהו, שיצא כבר את המוגלה. ואז כשאנחנו פותחים אותו סופית, אז אנחנו נזדקקים, נעשים זקוקים. הוא למד בישיבה, מה אני? כן, נעשים זקוקים לאור המחזיר למוטף, לכוח העליון הזה, למשיח. לפני זה לא. לכן ישנם באמת אנשים שמושכים את התקופה הזאת, ואני רואה בזמן האחרון יותר ויותר שאלות על זה, ואותי זה משמח, סימן שאנשים עובדים על עצמם, שהם מגלים את הרע, אבל עד שאנחנו לא פותחים אותו סופית, אין דבר כזה שבראתי יצר רע. בראתי זה אני צריך לראות את זה, אני צריך להגיע למצב הזה שבורא אמר, ואז אני מגלה שהוא ברא. ברגע שאני פותח את הקופסת פנדורה הזאת שלי, את הנשמה שלי המקולקלת, כן? עם כל הזוועה מה שיש שם, כן? אנחנו לא סתם צריכים להגיד, אשמנו, מגעת, נתת המילים היפות האלו. אנחנו צריכים להרגיש שזה הכל נמצא בנו, שכולנו גנבים, כולנו אונסים, כולנו שקרנים, כולנו הורגים, כולנו, זה הכל יש בכל אחד ואחד, כי זה הטבע שלנו מלכתחילה. שנפתח בסוף של הרע, מרגישים שזה בא ממנו. לכן כתוב, בראתי יצרה. עכשיו אתה תרגיש שזה אני בראתי. בסוף שאתה מגלה את זה. ואז אתה מתחיל להרגיש שאתה זקוק למאור המחזיר למוטף. רק אז. לכן כתוב, המשיח בא או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. שכולו חייב, שאנחנו מרגישים שזהו, גמרנו. אז תתקדמי. כן, בבקשה.
רציתי לדעת בבקשה, למה כשמדברים על משיח, אז לפעמים אומרים מלך משיח, כמו שלמשל כאן היה כתוב, אם יש משמעות למילה הזאת הספציפית.
מלך זה ממילה מלכות, זה ממילה שליטה, שזה כוח ששולט. שאז אם אדם זקוק לכוח הזה, הוא רוצה שהוא ישלוט עליו. כי אני רואה שבכל הכוחות, בכל היצרות שלי, בכל מה שיש לי, אני לא מסוגל לעשות כלום. אנחנו היום נמצאים ככה ב- 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 בהתקדמות בעולם בכללות בזה. אנחנו לא יכולים לשלוט לא ב- 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 בכלכלה ולא באקולוגיה ולא בחינוך ולא ב- לשמור על משפחה בצורה יפה ולא על כלום. פתאום מתגלים איזשהו מין תופעות כאלה מהאוריקנים ושפעת ומי יודע מה ועוד יבואו הדברים. זה הכל כדי להביא אותנו למצב שאנחנו נרגיש שזהו, ידיים למעלה, אנחנו לא מבינים, לא יודעים כלום. כמה שהתקדמנו, הגענו לזהו. ואז אנחנו זקוקים לכוח הזה העליון שישלוט עלינו. וזה מתגלה לנו שבאמת יש כוח שהוא בעצם גם עושה לנו את זה. סך הכל הוא פותח בנו את הכל הרע הזה שנמצא בתוכי בצורה סגורה. הוא פותח לי את הקופסה הזאת. ואני מרגיש רע מצד אחד, ומצד שני, הוא גם כן יכול להפוך אותו לטוב. הכל נעשה על ידי אותו האור. אז לכן אנחנו קוראים אותו אז מלך המשיח, שאני רוצה שהוא ימלוך. עליי, בי. וזה אור שכוח העליון שכך עושה לי. זה לא אדם. יכול להיות שיבוא לעולם שלנו גם מישהו שידבר על זה, שיפרסם את זה עוד יותר וכן הלאה. אז, אבל לא כתוב באף מקום שזה יהיה אדם המשיח. זה כוח, זה נקרא מלך המשיח. זה שאנשים חושבים שזה יבוא אדם, כי הם רגילים שיש מישהו שככה מושך אותם, שמנהיג אותם. אבל בכל מקום חושבים שזה הכוחות, זה הכוח, אותו כוח העליון. זהו, כתוב שהוא יבוא על החומר הלבן, על חמור הלבן, זאת אומרת על הרע שלנו שהוא שחור, והוא ילבין אותו, הוא יתקן אותו בעל מנת להשפיע שזה נקרא לבן, על חמור הלבן, על חומר המתוקן, ישלוט עליו, ירחוף עליו. נו, תן לי גבר אחד לפחות.
שיהיה בלנס, ערב טוב.
כן.
תמיד סקרן אותי, אני אחזיר קצת את עצמנו קצת לזוהר אחורה, קצת נושא מעניין לזוהר שאתה מעלה את הנושא הזה. אז קצת טיפה להוציא אותנו מהדיכאון, שכל אחד תראה את זה בהצהרות שלו. מדובר שם, אין טעויות בבריאה. אין טעות, אין טעות. כל מה שקרה, זה לא קרה סתם.
אף פעם, נכון.
השאלה שנשאלת, למה לפני 2000 שנה רבי שמעון, למעשה הוא הגה ורבי אבא כתב,
כן.
למה לפני 2000 שנה והיו צריכים להסתיר וכל מיני סיפורים, רבי ליאון, ובמעשה אתה רואה שרבי שמעון לפני 2000 שנה כתב, ופתאום הוא לא סתר לזוהר.
אתה יכול להגיד הרבה דברים שנראים לנו כאיזה טעויות, כאיזה הטיות, כאיזה שגיאות. רבי עקיבא, שהוא כל כך גדול, שממנו יש לנו כל התורה, רבי שמעון תלמיד שלו. כן, התלמיד השני כתב לנו כל התלמוד, כל הזה, זאת אומרת, כל התורה מרבי עקיבא, גדול מאוד, והוא חשב על בר כוכבא שהוא המשיח, כן? ועוד ועוד דברים. אנחנו יכולים לשאול, נסביר את זה, זה לא טעויות, ואם זה ישנם הטעויות האלו, אז גם לגדולים האלו זה קורה. זה מדובר סך הכל על בני אדם שנמצאים באיזושהי התקדמות במדרגות, וההתקדמות הזאת אנחנו צריכים להבין. כל פעם, עד שאדם לא מגיע לסוף, נפתח לו רע עוד יותר ויותר גדול. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ורבי שמעון, שהיה בדרגה 124 לפני דרגה האחרונה, הרגיש את עצמו שמעון מן השוק. זאת אומרת, ממש טמבל, יש לו בסטה, שום דבר בחיים יותר לא יודע. עד כדי כך, אדם שעולה במדרגה הוא נופל, ושוב עולה למדרגה יותר גדולה והוא שוב נופל, וככה זה הדרך. ואנחנו מרגישים רק קצת עליות וירידות קטנטנות, וכבר הם מתישים אותנו, ואנחנו כבר לא מסוגלים. וכאן אנחנו מדברים על המצבים שהם גדולים מאוד. לכן צריכים להבין שכל מקובל ומקובל, ישנם בו כאלו מצבים שהוא נופל לדרגת העולם הזה, ונשאר כמו בהמה, רק בגוף הזה. לכן העולם הזה קיים, לכן אני מרגיש את עצמי כאדם, הקיים בעולם הזה, אתם רואים, אני בגוף, אני לא בככה, כן, איזה מין דמות כזאת. כן? למה? כי בין העליות והירידות אני נופל לבהמה, ושוב עולה למדרגה הרוחנית, ושוב יורד לבהמה, וככה כל פעם, עד שלא מגיעים לגמר התיקון. אז העולם הזה גם כן בהרגשה שלנו, בתפיסה שלנו, עולה גם לאותה מדרגה. אז מצד אחד אנחנו לא מבינים מה הם הטעויות שלהם, אבל מצד שני גם כן הם נמצאים בכל מיני כאלו הטעיות. כן? תן לי גברת חדשה, אני אתמנה, לא? כן.
שלום, אני בכל זאת אחזור לשאלות הדיכאוניות.
מה, אתם כולם הגיעו היום לפסיכיאטר, לפסיכולוג? לא, לא, אני כבר גמרתי לגבי אנשים.
שאלה אם החוש של ה... אם בהכרת הרע אנחנו כל אחד בתהליך הנכון צריך לחוש גם את הכאב הזה, את הרוע הזה, או שמספיק שבהבנה שלי אני מבינה שכולנו עשויים מאותו החומר, זאת אומרת כולנו אנסים ומתעללים וזה, או שממש אני בתהליך נכון צריכה לחוש את הרע הזה?
כשאני שומע מילים כאלו אני תמיד נזכר בעצמי. נכנסתי פעם לתאונת דרכים מאוד קשה, הייתי בחוסר הכרה, במוות קליני, ואחר כך עשו לי כמה ניתוחים, ובכל זאת לא הייתי יכול לנשום. לא יכול, אני לא יכול לזוז, אני הולך, אין לי אוויר. כבר אחרי ניתוחים האלו כמה חודשים. לא יודע מה לעשות. נמשך, עדיין נשאר בבית חולים, ועד הסינקרמייט. באו אליי שתי כאלה בריונים, בחורים מהמחלקת ריאה, אומרים, אנחנו נעשה לך ניתוח, הכל יסתדר, אל תדאג. טוב. אני הייתי שייך למחלקה אחרת. בסדר גמור. אולי מחר. תעשו מחר. אני שמחתי. מחר אני נכנס לצום, מחכה. עד כמעט סוף היום. אין. לקחו אותם לתל השומר לאיזה ניתוח. מחרתיים עוד מישהו. עוד ככה. שבועיים הם סחבו אותי, ואני כל יום נמצא בצום ומחכה. נו, מתי יבוא הלנקה הזאת ויקח אותי? לחדר הניתוח. בסופו של דבר, באחד מהימים, ואני כבר באתי אליהם וביקשתי, נו תעשו בקשה, תעשו בלילה, ביום, לא חשוב למתי. אין? לא יכול לנשום, ממש. גרה. ויותר מזה, האוויר לא נכנס. הרגשה... ואחר כך הם אמרו, טוב, בשעה 4-5 בערב, כבר שאין, כבר עבודות, גמרו שם כל הניתוחים, בוא, נעשה. אני רצתי בעצמי, לאותו חדר הניתוח. פרצתי פנימה. בעצמי השקפתי על המיטה הזאת. אני זוכר את עצמי, זה היה זה הייתה איזה חוויה. אני מגיע עכשיו כמו לגן הרפתקה או משהו, למשהו כך. עד כדי כך זה היה לי טוב. אני לא הרגשתי כלום. זריקות, כל מיני אינפוזיות. תעשו, תעשו כבר מהר. את מבינה שאם, את אומרת, האם אנחנו יכולים לעבור את הדרך ולהרגיש ממש כאבים? לא. אם אני מתייחס לאותו הרצון הרע שאני לא עשיתי אותו אלא הוא עשה, ואני על ידי רצון הרע הזה שאני מרגיש אותו רע, מתוך הרצון הזה דווקא מתקשר עם הכוח העליון ומגלה לעצמי את ההרפתקה הזאת, העולם העליון, זה הופך בשבילי, האמצעי הופך להיות בשבילי ממש הקרש קפיצה כל פעם, לעוד חוויה, לעוד משהו. ואני לא מרגיש רע לגמרי. את שומעת? נו. אז הכל תלוי איך אנחנו נתייחס לזה. לכן הלימוד בצורה עקבית, ממש כל זמן הפנוי, עם הערוץ 66 נגיד, עם הקבוצה, עם ההפצה, עם כל מיני דברים שאדם ימלא את עצמו, ימלא את עצמו יחד עם העבודה בבית ובעבודה, ילדים, הכל, אנחנו חייבים לשמור על כל הסדרי החיים נורמליים, אבל שזה יהיה בשבילו כמנוע הפנימי. אני מבטיח לכם שאתם לא תרגישו שום דבר רע. אני בזמן האחרון שומע את זה, ואני שמח שזה סימן של התקדמות, אבל התקדמות לא כל כך נכונה. זאת אומרת, סימן שלא מוסיפים את הכוחות מספיק מעצמו. אני רואה שהגענו
כן.
בבקשה.
כן, כן. אפשר מיקרופון קדימה.
שלום. בספר שלך, מסע לעולם עליון, אתה מתאר את החגים. איך אפשר בחגים, ואם בכלל, לזרז את התהליך הרוחני? האם לחגים יש איזושהי משמעות? האם לזמן הזה יש איזושהי משמעות? ואם כן, אז איך אפשר לזרז את התהליך?
שאלה יפה. אנחנו בדיוק מתקרבים לחגים, ולכן זה חשוב. ישנם בעולם, בעולם העליון תהליכים שהם נקראים זמן. הזמן בעולם העליון זה סיבה ומסובב, סיבה ומסובב. נגיד, אני נמצא באיזשהו מצב, אני מחליף את המצב, סימן שעברתי מהיום למחר. יכול להיות בשעון שלנו זה עבר 10 דקות, לא חשוב. יכול להיות שבזמן של 20 שעות אני אעבור ברוחניות 200 ימים. אין קשר בין זה לזה. זה מרוחניות לגשמיות. וגם בחזרה, תראו מה שקורה. בעולם שלנו ישנם תהליכים שהם כאילו שייכים לשמש, ירח, כדור הארץ, כל האסטרונומיה הזאת, לכל המכניקה הזאת שבשמיים. זה לא נכון. המכניקה הזאת שבשמיים גם כן נפעלת על ידי כוחות עליונים. כן? ואז יוצא לנו שבעולם שלנו הכוחות עליונים הם פועלים בזמנים מסוימים, בזמנים המיוחדים, ויש להם גם כן כוח משלהם. אבל זה כוח הכללי. אני יכול להיות בראש השנה במרץ, זה לא חשוב לי, כן? וביום הכיפורים בחודש מאי אין שום בעיה, כי זה ראש השנה ויום כיפור. ברוחניות זה מדרגות, מצבים. אנחנו נלמד את זה, נגיד, בחגים האלו, מה עם המצבים האלה. שם, זרם בין דה הצילות שעולה לאבא ואמא דה הצילות, או לישות דה הצילות, אז זה חג ראש השנה, וזה סוכות, וזה פסח וכן הלאה. זה הכל מדרגות איפה שאנחנו נמצאים. אבל בעולם שלנו שאנחנו נמצאים, ועדיין לא שייכים למדרגות, פועלים עלינו אורות מלמעלה. האורות האלו שפועלים מלמעלה עלינו, יש להם דינמיקה משלהם, שינויים למיניהם, ולכן ישנם בעולם שלנו זמנים, שבזמנים האלו יש, אנחנו גם כן מרגישים, זה זמן יותר טוב כאילו, וזה זמן פחות טוב, וזה פתאום יש התעוררות, וזה פתאום יש איזשהו דכדוך ככה, ואיך קוראים לזה, באסטרולוגיה גם כן משתמשים בזה, ואי אפשר להגיד שזה לא נכון. רק הם לא יודעים לעבוד עם זה, הם רק יודעים זמן יותר טוב, זמן פחות טוב, אבל זה מתוך ההיסטוריה, מתוך הניסיון, הדברים האלה קיימים. זה לא שמן הסתם ככה המציאו, זה מתוך שראו את התוצאות במשך הרבה הרבה שנים. הרבה אנשים שחקרו את זה. שנמצאים תחת הגורל, אז רוצים לדעת איכשהו. לכן אי אפשר להגיד שזה שקר, לא. אבל אנחנו לומדים להיות למעלה מזה. כתוב, ישראל נמצאים מעל כוכבים ומזלות. זאת אומרת, יש כוכבים, יש מזלות, זאת אומרת, סימנים של שינויים שבעולם הזה, אבל אנחנו כשעולים, אנחנו עולים מעליהם. אנחנו רוצים לשלוט בעצמנו, בגורל שלנו. לכן חגים האלו הם נותנים לנו עיירה כללית. כללית. של הסליחות, ראש השנה, יום הכיפורים וכל הדברים האלה. סליחות זה גילוי הרע, בדיוק מה שגברת דיברה. גילוי הרע שאנחנו מגלים, צריכים לגלות לפני התחלה חדשה, לפני לידה הרוחנית. ראש השנה זה לידה הרוחנית. אז לפני שאני נולד ברוחניות, אני צריך לגלות שהרע נמצא בי, ואם האור לא פועל, אני מת, אני גמור. זה נקרא תקופה של סליחות, ובאמת יש בזה העירה מיוחדת מלמעלה, והיא עוזרת לנו, ואם אדם משתמש בזה הוא מתקדם יותר, כי זה בכללות לכל העולם כך. ואחר כך ראש השנה, שזה תחילה חדשה, אם הוא יודע להשתמש בזה יותר, אז נכנס גם כן על ידי האורות האלה כלליים, ונו, ואחר כך יום הכיפורים וסוכות, נלמד על כל החגים האלה, מה הם העיירות האלו שפועלים עלינו ומתקנים אותנו. בסך הכל שימוש בחגים על ידי חוכמת הקבלה זה שימוש באורות שיורדים לעולם שלנו ונותנים לנו יכולת יותר להתקדם. אם אתה נותן רשות, אנחנו נמשיך שאתה רוצה.
אולי עוד קצת שאלות. שם, באמצע ליד הקיר.
עולם אינסוף. למה הוא נקרא עולם? האם גם באינסוף יש העלמה? האם זאת אותה הסתרה שאדם שם על עצמו בשלבים של הגילוי?
לא, את צודקת. שאלה יפה. לא, אין הסתרה. עולם אינסוף, זה נקרא שאין הסוף, אין גבול, אין הסתרה, אבל מפני שהוא שורש לכל העולמות, אז הוא נקרא גם כן עולם. אמנם שזה לא עלמה. אין סוף זה לא עלמה. תחתיו כל המדרגות הם עלמה. עלמה של אין סוף. וצריכים להבין שכל המדרגות האלה שיורדים 125 מדרגות מאין סוף, זה אין סוף לא נחתך לחתיכות. הוא פשוט קצת פחות, קצת פחות, קצת פחות בבהירות כלפי מי שנמצא. נגיד, אם אני נמצא באיזושהי מדרגה כאן, כן? אז אני גם כן מרגיש אותו אין סוף. רק שיתקטן, שיצטמצם, שכולו, בכל כמו איש גדול ונעשה קטן. זאת אומרת, יתרחק ממני, אני רואה אותו יותר קטן, לא יותר גדול כמו שהיה לידי. אבל אני רואה אותו, אני יכול לזהות בו כאילו כל הפרטים. ודאי שקצת, ודאי שלא כל כך ברור, ודאי שאני יכול לטעות, כן? אבל בכל זאת בכללות. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שזה, הוא ממש בקנה מידה שלם כזה, מתקטן.
שם אולי. שם אולי. מיקרופון פה, כן, הנה.
כן.
אני שוב רציתי להגיע לשאלה הזאת של הכרת הרע. כשאתה מדבר על הכרת הרע, אני מדברת על אדם שהוא באמת הרבה הרבה שנים התגלה לו רוחניות, חוכמת הקבלה. במה זה מתבטא הרע? זה קשה לי קצת לתפוס, כי אני לוקחת את עצמי כזהו. אני משתדלת באמת באמת להיות במקום של טוב, במקום של סליחה, במקום של לעשות לזולת. לא הבנתי על איזה רע אתה מדבר.
נכון, אני מבין אותך. כי את לא משתמשת באור שיראה לך שאת רעה. את עוזרת לזולת, את עושה כל מיני פעולות יפות. Okay. מזה לא יבוא לך הכרת הרע, מזה יבוא לך יותר האגו שלך. אני עושה יפה הכל,
לא,
אני מגיע
לא...
לי.
אוקיי, אולי אני לא יודעת, אבל זה לא בא מהמקום הזה.
סליחה, אני לא לוקח את זה בצורה ככה יותר מוגזמת.
אתה תוכל לפרט על מה, על איזה, על ההתקללות אתה מדבר?
לא. אנחנו, האמת זה נושא מאוד מאוד, אני רואה שזהו, הגיע הזמן, נו, מה לעשות. כן.
מחליפים את הדף.
כן, מחליפים את הדף. שאנחנו קודם כל מגלים את עצמנו הקיימים בעולם הזה משך ההיסטוריה ומתקדמים על ידי האגו, כן?
Okay.
על ידי האגו שמתקדמים. ובסופו של ההתפתחות הזאת אנחנו מתחילים לגלות שהאגו שלנו לרעתנו. אם היית מדברת עם אדם לפני 100 שנה, הוא הגיד, היה אומר, צריכים להתקדם, לבנות עוד, ולעשות עוד, ולהתפתח, נגיע ונצליח. אנשים היו כולם בהרפתקה הזאת, שעוד מעט, עוד מעט, יהיה לנו טוב, ועוד ועוד ועוד. פעם ראשונה אנחנו נמצאים עכשיו במצב שכאילו אנחנו מרגישים שכנראה שמכל הריצה הזאת יותר טוב לא יהיה. זה הכללות האיוש שעכשיו מתפקד האנושות. זהו. זה הרע בכללות שאנחנו מרגישים באגו שלנו. שלב הראשון, שכולם, כל האנושות בכללות, עכשיו איכשהו מגלה. עוד רחוק, זה עוד, אבל זה תהליך. נכנסנו לזה, לכן זה נקרא תקופת המשיח, ימות המשיח. זה, ישנם כאלה שכבר נמצאים ומגלים את זה יותר, ומגיעים אז ללימוד חוכמת הקבלה, ישנם כאלה שעוד לא, עוד חושבים שיכולים להצליח. אבל לפי הדור הצעיר...
אני לומדת כבר למעלה משנתיים.
לא, אני לא מדבר עליך. אבל הדור הצעיר הוא כבר... בעצמו ממש נמצא ביוש, ובכלל אפילו לא מגיעים לשנתיים לימוד, ובכלל ללא. היוש הוא כאילו כך. אחרי זה שאנחנו מגלים שאנחנו מיואשים, ביוש הזה מתגלה בנו נקודה מיוחדת, רצון חדש, שהוא מושך אותנו קדימה. אם הוא לא מושך אותנו קדימה, אנשים מוכנים אפילו להרוג את עצמם, כן? לגמור עם החיים. אנחנו רואים את זה, נכנסים בדיפרסיה, בסמים, במה לא, העיקר להשתיק את ההרגשה הזאת נוראית של הדיכאון. אין? זהו. מתחילה אצלו להתפתח נקודה שבלב, מה שנקרא רצון חדש, תחילת הנשמה, וזאת תחילה חדשה. זהו. אז הוא מתחיל לפתח אותה. אין? אז הוא רץ לכל מיני מקומות לשמוע, הוא לא יודע בדיוק איפה, בורח וזורק את עצמו משיטה לשיטה לשיטה, עד שזה יכול להיות גלגולים, זה יכול להיות שנים, זה יכול להיות עשרות שנים, עד שמגיע לאיזשהו, באיזושהי צורה לחוכמת הקבלה. הגיע לחוכמת הקבלה, כן? וגם כאן ישנה הבעיה, כי הוא צריך עכשיו להתחיל לקבל את ה... כל האמצעים להתפתחות של אותה נקודה. באותה נקודה אנחנו לא מרגישים שום דבר. זה נקודה שחורה, כמו טיפת זרע. שם ישנם רק נתונים על אדם העתידי. שום דבר חוץ מזה. איפה, איך אנחנו מוסיפים לטיפת זרע הזה כל מה שהיא צריכה כדי לקבל 10 ספירות נקודות. שלמות, שזה נקרא כלי שלם לגילוי המציאות החדשה. אני עובד כאן בזמן ההסתרה, זמן ההכנה, כן? הזמן הזה במקרה הטוב משלוש עד חמש שנים, ויכול להיות גם כן 20 שנה, דיברנו על זה כבר. הבוקר דיברנו, הבוקר, אתמול, אומרים לי, כן? זהו. התחלתי קצת לפתוח את זה, כי ראיתי שכבר לא יברחו, אין לי על לברוח. כן? מה לעשות? אז לא, כי צריכים להבין. אנחנו בתקופה הזאת על ידי אגו, כמה התפתחנו? 30, 40, 50 אלף שנה. נגיד, 50 אלף שנה. התפתחנו על ידי האגו. כן? עד שהגענו למצב שזהו, מספיק. אז עכשיו יש לנו, נגיד, עד 3 ו-5, נגיד, 20 שנה. בסדר. זה תקופת ההכנה. לא הבדל גדול. לעומת ה-50,000, כמה גלגולים עברת? תן לזה גם כן משהו. זהו. עכשיו, אבל, כאן אנחנו... וזה מה שאני אומר, אסור לנו כאן להיות בדיכאון, אסור לנו להיות באיזו אכזבה, אסור לנו להיות בחוסר אונים, אנחנו כאן בתקופה הזאת צריכים להיות בשמחה. שמחה.
קוראים לי שמחה.
יופי.
ואני תמיד בשמחה.
זה בינתיים, שנתיים.
לא יודע מה פתאום.
מה אני רוצה להגיד? יש לנו ספרים... ויש לנו קבוצה
משתמשת,
ואנחנו חייבים להשתמש בכוחות האלו. ספרים וקבוצה זה לא סתם שנראה לי ככה חבר'ה יושבים כאן, נמצאים כאן, יושבים על הדשא, או ספרים שאנחנו סתם קוראים. זה כלים כבר ממימד השני, רק אני לא מבין אותם. אם אני משתמש בהם נכון, אז אני לוקח מהקבוצה נשמות, שאני את הנשמות האלה מחבר לנקודה שלי, נקודה שלי הופכת להיות למלכות, ונשמות האלה הופכות להיות לתת ראשונות, תת ספירות ראשונות. אני מקבל מזה כבר כאן כלי שלם של נשמה, נשמתי. אם אני משתמש בספרים בצורה נכונה, ספרים מדברים על המערכת הזאת שנמצאת כאן. אם אני רוצה להתחבר עם היתר נשמות, תנאי לקבלת התורה, כי להיות כאיש אחד בלב אחד. אם אני משתמש נכון בספרים, אני מושך על עצמי את המאור המחזיר למוטף, והאור הזה הוא מחבר לי את הכלי, ואז ברגע שכלי מגיע לעשר ספירות ראשונות, הקטנות ביותר, אבל ראשונות, זהו, זה נקרא קליטת הזרע, כמו קליטת הזרע בתוך הרחם. יש בזה ג' ימי קליטת זרע, כף ימין, שמאל, אמצעי. זה, ואצלנו בעולם שלנו ככה זה קורה גם כן בפיזיולוגיה שלנו. זהו, ומזה מתחיל אני להתפתח. אז אני כבר מתחיל להיות כאן עובר. עובר. ומתחיל להיות ההתפתחות שלי הרוחנית. ואז אני כבר מרגיש מה עובר עליי. ואז אני כבר עובד. ברוחניות זה לא כמו בגשמיות, שמה יש שם בכמה תאים האלו שמתחילים להתרבות. ברוחניות זה לא כך. ברוחניות כל תא ותא אני בונה. כל תא ותא אני מרגיש מה אני מקבל. איזה אור אני מקבל מאימא שנקרא דם. דם זה במילה דממה. שאני עדיין לא מבין בו כלום. ואני עדיין לא יכול להבחין שום דבר. אבל בצורה כזאת אני ממש עובד עם העליון שלי, שזה נקרא אמא שלי. אני מרגיש את עצמי בינתיים בתוך הרחם. אני ממש מגלה את המציאות העליונה, ומתחיל בא להתפתח. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות על פני עשרות דפים, מאות דפים. רק, אני חושב, רק עיבור ולידה זה 400 דפים. אנחנו לומדים. זה לא, רופאים לא מבינים מה קורה באמת בתהליכים האלה. אנחנו לומדים שם את זה עד הפרט הקטן ביותר. אבל כל זה, אני רוצה להגיד שזה יכול להיות ממש בשמחה, אם אנחנו משתמשים נכון בכל מה שניתן לנו. ואין לנו שום, כאן, אני לא יודע איך להגיד, זה סתם, אם אדם נמצא בחוסר עונים, בייאוש, באיזה אכזבה, סימן שהוא לא משתמש במה שנתנו לו. לכן התקדמות יכולה להיות ממש הרפתקה. כי אם אני מסתכל על כל שלב ושלב שאני על ידו מתקדם ונעשה יותר בריא, ואני מרגיש את זה על ידי חיבורים אחרים, על ידי ההכרה הזאת, אז אני ממש רץ לאותו ניתוח כמו שרצתי. והיו לי תקופות כאלו ותקופות כאלו, ואני אומר לכם, זה לא נכון להיכנס לייאוש. אבל גילוי הרע הוא חייב להיות. כי בראתי יצר רע, בראתי תורת תבלין. כי מאור שבא מחזירו למוטף. עד שאני לא מגיע לזה שאני כולי ב-100% רע, ולא יעזור לי כלום, מהעולם הזה אני מגיע מייאוש הטוטלי, בסופו של דבר. כן? וגם כן, כאן שאני מתחיל לבנות את עצמי, אני צריך להגיע למצב שאני את עצמי לא מסוגל לתקן, אני את עצמי לא מסוגל לבנות, רק על ידי המאור המחזיר למוטב. זה בעצם כל הייאושים שלנו. זאת אומרת, ממה אנחנו מתייאשים בזמן ההכנה? שנתיים, שמועות, כמה כל אחד נמצא בדרך. אנחנו רוצים להגיע לרוחניות בכוחות עצמי. אני חושב שאני יכול להצליח בדרך הזאת כמו שאני עכשיו מצליח. זהו. יותר ללמוד, יותר להבין, יותר ככה, בגאווה, באכזריות, אני ארחוש, אני ככה... וזלון, וכאן כל פעם אני מקבל ממש אכזבה, כל פעם זורקים אותי בחזרה, כדי שאני בסופו של דבר אראה שאני, כמו שבהתקדמות הגשמית קודם, כל האנושות, משך 50,000 שנה, שאני גם כן הגיע לאותה החלטה, שאני כאן גם כן לא מסוגל בכוחותיי להגיע למשהו. זאת ההחלטה חייבת להיות אצל אדם, פשוט חרטה ממש. מרים ידיים. ואז הוא זקוק, כמו שכתוב, כמו שבעל סולם אומר, אז הוא זקוק לעזרה. ואז מגיע לו עזרה מלמעלה. כי יש לו רצון שלם לעזרה, להצילו ממש. ולזה צריכים להגיע, וקשה מאוד לבד. לבד זה, אדם יכול להסתובב עם זה באמת עשרות שנים. אלה רק יחד עם האחרים, כי אז אנחנו משפיעים אחד על השני את ההבחנות שלנו, ומגיעים מהר.
תודה.
אז נתחבר ונגיע.
בואו נעביר את המיקרופון כאן קדימה. כן, פה.
הגילוי הרע וגם גילוי הטוב מתקיים בעצם רק בינינו, אתה אומר. ביני לבין האנשים סביבי, נכון?
בינתיים, ואחר כך באותה מידה, ביני לבין הכוח העליון.
והכוונה היא לאנשים, כי את גילוי הרע אני מצליחה טוב מאוד לגלות ביני לבין אנשים סביבי שהם לא לומדים איתי. השאלה היא גם, אם שם גם אני אגלה את הטוב, או שזה יקרה יותר עם אנשים שלומדים.
גם רע וגם טוב את לא יכולה לגלות עם האנשים שלא לומדים. לא. כי אנחנו צריכים אותם הנשמות אני צריך, שיש להם אותה השתוקקות. הכלי הרוחני שבו אני מרגיש את המציאות. כמו אני מרגיש, למה אתה או בעל קטן, או אפילו תינוק שנולד, לא מרגיש שום דבר. הוא לא מרגיש שום דבר. אתם יודעים, מוצאים אותו מאמא, מה הוא יודע? לא, 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 לא מריח ולא שומע ולא רואה ולא, לא שום דבר. עד שמתחילים לעבוד אצלו חושים. אין? אותו דבר אצלנו. אם אני נמצא ברצון לקבל שלי בלבד, אני לא מרגיש רוחניות. רוחניות אני מרגיש אם זה אני ועוד מישהו ועוד 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 ועוד. וצריכים להיות 9 חוץ ממני, שבקשר איתם אני מפתח את עצמי כלפי כל ההבחנות הללו, ואז אני מתחיל להרגיש. אני נמצא. אם אני לא יודע מה זה אור ומה זה חושך, אני לא מרגיש. אם אני לא יודע מה זה רעש ומה זה שקט, לא מרגיש. אני צריך לקבל הבחנות. את יודעת, כמו כל כלי שאנחנו צריכים לקייל אותו לאיזושהי הרגשה, כן? זהו. אז איך אני מקייל אותי לתפיסה הרוחנית, שאני בונה את עצמי ככלי המרגיש. לכן אני צריך להתקשר לעוד אנשים, שהם יהיו לפחות 10, ובקשר איתם, אני בונה בי, ביני לבין כל מיני מהם, אני לא סופר בדיוק, 10, 10, 20, 30, לא חשוב כמה, כן? אבל אני, זה נבנה אצלי ככה בצורה פנימית, אני אפילו לא מודע לזה, כן? אז אני בונה אצלי, נחושים, כן, איך להגיד, רגישות לתפיסה הרוחנית. את 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 ההבחנות האלה ביני לבינם, זה סימן של ההבחנות דלתא, כן? זהו, אני צריך ביני לבינם ההבחנות הללו כדי להתחיל להרגיש מה קורה כאן סביבי בכלל. ולכן אני חייב סביבה. עכשיו, ההבחנות הללו ביני לבינם, אני לא יכול סתם עם האנשים אחרים, כי תסלחו לי, הם בהמות. אם אין בהם נקודה שבלב, כמו שאצלי, נקודה שבלב, כן? אם אין בהם, אז ממה אני משווה את עצמי? עם מה אני נמצא בקשר? לא עם דרגה רוחנית. אני צריך גם כן אצלם אותם הנקודות. ואז כשאני קובע ככה קשר שלי עם אותם הנקודות, מתחיל אני להיות בעל הרגשה. יש כבר אצלי איזשהו מין ההבחנות ההתחלתיות להרגיש משהו. אנחנו, אפילו מחשב שאנחנו מכינים אותו לקליטה של מידע, אנחנו צריכים, את יודעת, במחשב יש גם כן איזה תמונות את צריכה להכניס, איזשהו דברים, אתלונים כאלו, אני לא יודע איך
לקליטה. מידע.
הקנה מידה, כן, אבל
סטנדרטים,
נו, לא יודע איך להגיד, כן? שכלפי זה המכונה עובדת, אחרת לא יודעת איך. כן? אני עבדתי בחיל אוויר, כן? אז מטוס הוא חתיכת ברזל, אבל איך הוא ידע? איפה, מה, גובה, כיוון, כלום. אתה נשאר בלילה, אתה נותן לו ייפוס לצפון, אתה נותן לו... בלי זה הוא לא יודע שום דבר. כך אנחנו. אין? אז מה אני רוצה להגיד? זה קבוצה. זו הקבוצה. ולכן אני חייב אנשים שהם נמצאים באותה הדרך ובאותו הכיוון. הוא לא רוצה להתחיל היום.
לא, כבר לא נספיק, נשארו רק 12 דקות, אולי כאן. בבקשה, אם תוכל רק לקום, שהמצלמה תתפוס.
סליחה, כבוד הרב, אני פעם ראשונה פה.
אני רואה.
תודה רבה.
לא, אני מקווה שלא אחרונה, אני לא יודע.
לא, בטוח שלא. רציתי לשאול, אם אני לא בקי בתורה ובכל מה שכתוב בתנ"ך ובכל הסיפורים האלה, האם זה מספיק נתונים כדי ללמוד את הקבלה, את הדברים האלה?
איזה נתונים מספיק? אין נתונים.
אין נתונים. חייב ללמוד את התורה או את ה...
אתה, כמו שאתה, בסדר גמור.
כן.
כן. חוכמת התורה, חוכמת התורה, זאת אומרת, באמת התורה האמיתית, זאת אומרת, חוכמת הקבלה, פנימיות התורה, חוכמת אמת, מה שנקרא, תורת אמת, היא לא צריכה לשום הצטיינות מוקדמת ולשום דבר שיהיה באדם, גבר, אישה, לא חשוב איזה גיל, כי נשמה אין לה גיל, לא חשוב מי הוא גוי או יהודי, לא חשוב מי הוא בכלל, כלום. יכול להיות עבריין האחרון, ויכול להיות שחושב על עצמו שהוא צדיק, יש כאלה גם כן, לא חשוב כלום. יודע, אפילו אתה יודע מה, אפילו אם אתה לא יודע לקרוא. ואפילו אם אתה לא יודע עברית, עד כדי כך, אתה יכול לשבת כאן, ובלי פשוט ככה יושב. ואתה בסופו של דבר תתחיל להרגיש. כך זה עובד. כי לא השכל ולא החוכמה ולא ההבנה מקדמים את האדם. אלא הרצון שלו, ודווקא אם יודעים פחות, נמצאים בתסכול יותר, בהתקדמות, בנטייה יותר, ברצון, בחוסר. זה פועל, זה פותח את כלי הרגשה. וכלי הרגשה שנפתחים בנו, הם פנימיים. הם לא דרך מוח ודרך האוזן, וזה משהו אחר. נפתח לך מציאות שהיא נפתחת לך ככה, נכנסת פנימה. זאת אומרת, זה לא שאתה צריך להבין את זה ולהעביר את זה דרך שכל או הבנות שלך או משהו, לגמרי לא. לגמרי לא. ולכן, מי שירגיש את פתיחת הרוחניות, הוא מבין שזה פשוט משהו חדש. הוא מרגיש את עצמו בעולם החדש, וכלום מהעולם הזה הוא לא זקוק כדי להמשיך שם. לכן אני אומר שלא הצטיינות באיזשהו תכונות או ב, ב, או, ב, או בתורה, בלימוד, במשהו, ואפילו בשפה. עד כדי כך. לבעלי סולם היו תלמידים שלא ידעו בכלל עברית ויידיש, הוא היה ביידיש מלמד. זה עוד יותר גרוע. לא חשוב. לא חשוב, ממש כך. כי כאן הרצון שלך כנגד המאור שפועל עליך, זה בעצם גומר כל העבודה. נו, תמשיך אם אתה כבר
שם, בבקשה,
שברת את השיעור.
ערב טוב. השאלה שלי, בעצם מחבר איזה שם... תובנה שהייתה לי לגבי זה שבעצם רק משהו שהוא עצמאי יכולה להיות לו כוונה. ואז זה מסביר לי באיזשהו מקום את הנתק הזה שיש בין העולם הזה לבין כל ההשתלשלות וגם את כל הכרת הרע שאנחנו מגלים. כלומר, הבורא, אם הוא היה רק רוצה ליצור רצון, הוא היה עוצר באיזשהו שלב מאוד ראשוני. זאת נראה לי שהוא רצה לי... הוא בעצם יצר כוונה, נברא שיש לו כוונה. וזה...
הבורא רוצה שאנחנו נתפתח. להתפתח אנחנו יכולים רק בתנאי שאנחנו בעצמנו דוחפים אותנו להרגשה החדשה. וזה כל ההתפתחות. זאת אומרת, ודאי שהתפתחות על ידי האור, על ידו, אבל אנחנו חייבים לרצות אותו, לרצות את ההתפתחות. זה כל הדרך. אז איך לרצות? לרצות נכון, לרצות דברים הנכונים, כמה שיותר. אז בא לנו קבוצה, בא לנו ספר, בא לנו מורה, בא לנו אכזבה מהעולם הזה, כל מיני הנתונים שאנחנו צריכים ללכד אותם יחד נכון, ורק לרצות להגיע לגילוי המציאות השלמה, שאנחנו נמצאים באיזשהו חלק הקטן, ממש לא מזערי מאוד ממנה. זה הכל. לא כוונות, לא כדאי, אנחנו נסתבך בזה. פשוט לחפש כל פעם רצון יותר חזק לגילוי העולם. איפה אני נמצא? זה אדם צריך. זהו. זה ייתן תשובה לכל דבר. ואתה רואה שגם כן בצורה הטבעית, כך הטבע מקדם אותנו, דוחף אותנו קדימה לזה. האכזבות האלו, הבעיות, הבלגן, מה שקורה עם כל אחד וכללות, זה פועל גם לאותו כיוון.
שאלה שרציתי לשאול אותך, עכשיו אנחנו נמצאים ממש לפני ראש השנה, איך אדם יכול להכין את עצמו לזה ש... יבצע בפנים את הכוונה הנכונה כדי לרכוש את אותו רצון שדיברת עליו כל הערב, שיעביר אותנו דרך כל הכרת הרע הזו בשמחה, וייצא עם מקסימום רבע הוהנה.
אני שהגעתי לרבש, אני מגיע בשלוש לפנות בוקר לשיעור, נכנס למטבחון לעשות כוס קפה, ואחר כך לחדר איפה שלמדנו, חדר כזה 15 מטר סך הכל, כן, עם שולחן וכמה כיסאות, שישה שבעה זקנים, מ-70 ומעלה, כן, ואני בצעיר, בן 33, מרחובות, ככה, מלא כוח, מרץ, אני נכנס, הראשון מגיע מהדרך לעשות כוס קפה, אני רואה כל בוקר בתוך הכיור צלחות וכוסות מבירה, ויסקי, ובצלחות ככה בצל עם שמן ולחם שם ככה. לא, אני רוחץ אותם, שם אותם בצד וככה. מחר אותו דבר, מחרתיים אותו דבר. אחר כך הם הזמינו אותי ככה להישאר פעם אחת. אני רואה חמישה אנשים האלה לוקחים 750 גרם. ככה ביניהם זה נגמר יפה. ועוד שתי כוסות בירה. גם כן. מה אוכלים? לחם, בצל, ועל בצל קצת שמן עם הפלפל. זה מה שיש. ככה, זה נקרא סעודה. ונדהמתי לראות עד כמה שהם מתייחסים לזה בצורה קדושה. זה לא שאתה תלית, תפילין, לפני העמוד, מתפלל, או מה. לזה הם התייחסו כמו למשהו קדוש. שאלתי אותם בקשר לנו, אולי שם... עוד איזשהו דברים לעשות שאני רציתי בזמן הסעודה. הם אמרו, במקום זה אתה איך יכול להיות? רציתי שם לתקן משהו בחשמל, זה במקום זה? איך יכול להיות? כן? אז התחלתי בכלל לשים לב מה קורה כאן. חשבתי שנו סקינים, אין להם מה לעשות בערב, נו. כן? ובכלל זה קצת מוזר, וזה... כן? זה קשה לנו מאוד להבין, וזה יום יום ככה זה היה. קשה לנו מאוד להבין מה זה העניין של התחברות שקורה ליד לחיים וליד איזשהו קריקר, ליד משהו שיושבים יחד, וזה דבר שפנימי שעובר עלינו, אנחנו עוד לא מבינים, אבל זה עובד, זה פועל, וזה דבר המועיל ביותר.
תודה לכם שבאתם היום לכאן, תודה לכם שצפיתם בנו מהבית. עד הפעם הבאה, שיהיה לכם כל טוב.
תודה.